יש דברים שקוראים רק במשפחה.
לינו עם חייגו כוכבית 6485.
אתם מאזינים למשפחה פודקאסט.
הפרק הזה עוסק בתרבות תורנית, ולפני שאנחנו מתחילים לצלול לתוכו, אני לא יכול שלא להתייחס למילה תרבות. ההקשר ההיסטורי היחיד שאני מכיר הוא תרבות יוון. בזמננו ישנו מושג שרחוק מאוד מהעולם התורני שנקרא תרבות הפנאי. אבל איך נולד המושג הזה שנקרא תרבות תורנית? נראה שהאיש הכי מתאים לשאול אותו את השאלה הזאת הוא מי שמנהל את האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים, פנחס ארליך. שלום לך ותודה שהגעת לאולפן שלנו.
שלום וברכה, נעים מאוד. כבוד הוא גם לי. משום שבאמת השאלה שאתה העלית היא שאלה שלדעתי שואל אותה כל חרדי בר דעת שגדל עם בידול מופגן בין עולם התרבות, כמו שהגדרת תרבות יוון, לבין התרבות התורנית נקרא לזה. זאת אומרת כל ההווי שהוא סביב הגרעין והליבה שלדעתי מקיימים את האדם החרדי, כלומר התורה וקיום המצוות, ופתאום מכניסים פה איזשהו מושג שהוא קצת נקרא לו חדש. אני רק אתן לזה אולי איזשהו רקע קצר. אגף תרבות תורנית הוקם כמה עשורים אחורה. הבינו שצורכי המגזר החרדי בעיר ירושלים משתנים, הציבור החרדי גדל באופן משמעותי, אגב אפשר לראות את זה בשכונות שבעבר היו שכונות של המגזר הכללי, ובאופן מובהק הפכו לחרדיות. אם אני אתן דוגמה ממי נערותי שהיה את כל נושא כביש בר אילן, פתוח בשבת, סגור בשבת וכולי, היום זה לא נושא משום שרוב מוחלט של התושבים שם הם אנשים שומרי תורה ומצוות. אבל בכל זאת, המושג של תרבות, אגב, מעניין לבדוק את זה, אולי זו הזדמנות בשבילכם לפודקאסט אחר בנושא מדע, מה שורש המילה תרבות. לפי דעתי, אני חשבתי על זה קצת, הרהרתי בהגדרה, שורש המילה תרבות היא להרבות, להתרבות, או
להרחיב.
להרחיב. ולכן, הגדרת תרבות היא להרחיב את כל אדם באיפה שהוא נמצא, או כל קבוצה באוכלוסייה, את מה שהיא נמצאת, ואת תחומי העניין שלה, היות ותחומי העניין שלנו הם תורניים, וחיי התורה והמצוות הן הרכיב המרכזי בחייו של אדם שמגדיר את עצמו חרדי, שהיא אגב הגדרה מאוד מעניינת, ולכן אנחנו משתדלים להגיד אדם שמגדיר את עצמו, משום שניתן בהמשך דוגמאות לכך לשכונות שאף אחד לא חשב שיש בהם תרבות תורנית, ופנו אנשים שיכול להיות שבמוסדות לא היינו מגדירים אותם כחרדים, ואומרים זו תרבות שמתאימה לנו, אבל זה במאמר המוסגר. ולכן התפקיד שלנו, זאת אומרת בעיניי התפקיד של האגף, הוא באמת לתת מענה ולהרחיב את כל המעטפת סביב חיי התורה והמצוות.
זה נושא שמעסיק אותי או תמיד מסקרן אותי. מה פתאום עירייה או מדינה לצורך העניין, רשות מדינתית, לוקחת על עצמה חסות על נושא שאילו היית שואל את האזרח הפשוט, יוכל להגיד לך, תראה אני רוצה XYZ, כמו שאני רוכש לעצמי מוצרים במכולת של מה שאני צריך, אז גם את אותה תרבות שאתה מדבר עליה, הוא גם יכל לרכוש בעצמו. למה זה הופך להיות עניין שהעירייה צריכה לכאורה לטפל בו?
א', יש משרד ממשלתי שלם שנקרא משרד התרבות, אבל אני אתייחס ברשותך קודם כל לנושא הספציפי הזה של מהו בעצם עולם התרבות, זאת אומרת, מהו תחום התרבות התורנית, כמו שאנחנו מקפידים לקרוא לו, הרי יש בעירייה גם אגף תרבות עבור המגזר הכללי, ותחומי העניין והפעילות שלו הם שונים בהכרח, אגב, מתחומי העניין שלנו. כלומר, לנו יש פחות מוזיאונים, עד לא קיימים בכלל, אצלנו אם נקרא למוזיאונים, זה דווקא, זה הספריות התורניות שהם, אולי אני אתייחס אליהם, כי הם באמת בעיניי הרכיב המרכזי. קודם כל, עולם הספרים התורני, אגב, ספרי קריאה, אני מדבר על ילדים, יש לנו גם ספרייה עיונית של ספרי לימוד וכולי, אבל מאגרי מידע ממוחשבים, אבל אני אתייחס קודם כל לזה שילד מבקש חומר קריאה הביתה ובא לספרייה כמנוי, וזה הבסיס קודם כל. עירייה נותנת שירות בתחום הזה, אגב לדעתי זה קיים במגזר הכללי ברוב הרשויות המקומיות, אצלנו בירושלים אני לא חושב שיש לנו אח ורע. עולם הספריות התורני הוא עולם מאוד מרתק, אבל בסוף ילד חוזר הביתה עם ספרים וקורא בהן בזמן שהוא מחליט, מעביר את הספר מאח לאחות, ואנחנו יודעים שכל ספר יש לו שימוש ממש מהרגע שהוא נכנס הביתה עד הרגע שהוא שב לספרייה. אני לא אתייחס לזה, אני רק אומר שהוא באמת...
האמת היא שיש לנו פרק מיוחד שמוקדש רק לנושא של הספריות, והוא תופס פרק שלם כי הוא באמת מרתק ומאוד מעניין, כן, בהחלט.
נכון, אז זה באמת, זה פרק בפני עצמו, אבל אני כן חייב להתייחס למחלקת הספריות, כי בעיניי היא אבן הדרך המרכזית באגף. מעבר לכך, יש לנו אירועים, אירועים מרכזיים. אם אני אתן דוגמה לאירועים מרכזיים, שאגב, אחר שאני אמנה את האירועים המרכזיים, וגם את שאר האירועים, אנחנו תקבל תשובה לשאלה, מהו תחום התרבות במגזר החרדי, ואז תבינו גם למה הוא כל כך נחוץ ומתבקש. האירועים המרכזיים, אני אתן דוגמה, זה קודם כל יש את הסמכות בית השואבה. סמכות בית השואבה, אגב, אנחנו נותנים מענה לא רק למגזר החרדי, יש אנשים משכונות שהן לא בהכרח חרדיות, בתי כנסת שמגיעים אליהם עם ישראל להתפלל, מגיע להם זכר לשמחת בית השואבה, לחגוג, וכאן כמובן זו תפקידה של רשות מקומית להשתתף, להראות שבעצם היא לוקחת חלק גם בעניין הזה. יש לנו אירוע שמתקיים 7 או 8 שנים שנקרא עולים לירושלים, שבוע שלם בבנייני האומה, רק למגזר החרדי. מגיעים לשם, יש שם גם הופעות באולם המרכזי, באולם אוסישקין שהוא 3,000 מקומות, גם מתקני לונה פארק. אגב, בסך הכל בא להחליף את מה שאנחנו מכירים לונה פארק בערים אחרות, שיש מענה למגזר הכללי, למגזר החרדי לצערנו אין את זה. ופה באופן מובהק אנחנו אומרים למשפחה החרדית, האמא יכולה לבוא עם הילדים, אגב גם משפחה שמגיעה מחוץ לעיר, זה מתפרס על פני שבוע שלם, וזו גאוותנו. יש לנו במהלך החורף סביב יד כיסלב, תאריך ציון פדיונו של האדמור הזקן מלובביץ' עקב על שנה מבית האסורים, שהוא אירוע שבאמת נחגג לדורות, ואני חייב לומר, יש שם גם כן, הוא מתפרס על פני שבוע שלם, סדרה של, גם של מופעים, וגם של סיומי ספר התניה, שאנשים לומדים ומתרכזים באולם אחד, וחוגגים את סיום הספר, שהוא אירוע תורני מובהק לכל דבר, וגם אם אני אתייחס למופע המוזיקלי שמתקיים שם, שמגיעים אליו גם זמרים בעלי שם, אומנים כמו אברהם פריד, השירים שם הם שירי רגש של חבד, שירים מהמקורות, שירים מהתהילים, כך שגם כשאנחנו מדברים על תרבות כזו, התרבות היא עדיין בתוך ההווי התורני נקרא לו, ברמת התוכן המאוד מאוד מפורטת, אין שם שום דמיון לעולם התרבות הכללי כמו שניסינו לומר מקודם. עכשיו אני גם מציין למה רשות כן צריכה לקחת על עצמה. בסופו של דבר במגזר הכללי אנחנו רואים שעולם התרבות, כמו שאמרתי גם משרד ממשלתי, משרד התרבות, מבינים שעולם התרבות הוא נדרש. זאת אומרת, אם נקרא לו שעות הפנאי במגזר הכללי, במגזר שלנו יש פחות שעות פנאי. אבל, ולא מתייחסים גם למושגים האלה כזמני פנאי, כי בעצם לא אמורים להיות זמני פנאי. בן אדם אמור לעסוק בתורה ובמצוות ובגמילות חסד לאורך היום. אנחנו כן נותנים את המעטפת שתאפשר לאדם החרדי או לאדם שומר התורה והמצוות, לקיים את שאר המטלות שלו באופן ראוי ובאופן נוח, ובאופן עם מעטפת, כמו שאמרתי, מעטפת עשירה ככל הניתן. נכון, יש מקומות מסוימים שהמעטפת שם, אם אני אתן דוגמה מהמגזר החסידי, שאנחנו נותנים להם גם מענה, אז לפעמים זה התכנסות של בחורים בחצר האדמור, ויושבים ולומדים שם, והם צריכים גם הרצאות וגם פעילות, ולפעמים זה מעטפת של מופע שהוא כולו מוזיקלי, כמו אירועי נשים למשל, שאני גם אתייחס אליהם, שזה משהו שתובנה שהגיע אלינו, שזה תחום שלא היה בראש סדר העדיפויות בשנים האחרונות, וניתן לו כעת מקום מרכזי. אז כמו שאמרתי, יש גם אירועים מרכזיים שחוזרים על עצמם במהלך השנה, וגם אירועים גדולים, אם נגענו באירועי נשים. אירועים שבנייני האומה מגיעות נשים ויושבות למופע שמותאם עבורן, עם תוכן שמותאם עבורן, עם להקת ילדות שרוקדות ושרות וכולי. וכן, מגיעות נשים באמת חרדיות שלא יצאו בעבר למופעים, ומקבלות את הזמן הזה לנשום ולהתעברר, ובעיניי זו חלק מעבודה של רשות מקומית.
נסתם יש לך אינדיקציה במספרים, כמה באמת אנשים מהמגזר החרדי נהנים מכל הפעילויות האלה במספרים?
תראה, אנחנו בהתייחס למספרים, אנחנו כן נצטרך להתקרב גם לנושא של מנהלים קהילתיים והשכונות, זה הנושא השלישי באגף אחרי האירועים המרכזיים. אם אני מדבר על אירועים מרכזיים שאנחנו כעירייה עושים מול בנייני האומה או אפילו בארנה, מדובר באלפים. אני יכול לומר שאנחנו פותחים אירוע ואחרי יומיים עוזלים הכרטיסים עקב הביקוש. זאת אומרת, באמת זה היה נראה שאנשים חיכו לזה, ואגב אני כן חייב לגוע בנושא של הקורונה. בקורונה רוב העולם, זאת אומרת גם עולם התרבות בכללו, איבד קצת את הכיוון. זאת אומרת, היה מה שנקרא, הכל נפתח מחדש, ובדקו מה הצרכים ומה הבקשות שעולות מהשכונות. אחרי הקורונה באמת חזרו גם לאולמות וגם לכינוסים, ולמזלנו לאחרונה הודיעו שהקורונה כבר לא מוגדרת כמגפה עולמית. ואז אנחנו גילינו שיש באמת בקשות, קודם כל גם בשכונות עצמם, לפעילות קרוב לבית, מה שנקרא, אנשים התרגלו לקבלת חוויה מרחוק, אם זה באמצעות מדיות שונות, אם זה בחיבורים, אם זה קבלת חומרי לימוד במיילים, כמו שגם בחדורים שלחו. ואז זה באמת נפתח מחדש לחשיבה, ובדקנו את הביקוש. ואז ראינו באמת שיש מצד אחד ביקוש לאירועים גדולים והמוניים, אנשים מתחברים, מרגישים חיבור כשיושבים קהל גדול סביב אותו רעיון, אותו מופע, אותם שירים, אותו תוכן. ואגב, יש לנו את זה גם, כמו שציינתי, אמנם אירועי נשים, אבל יש לנו גם אירועים לגברים, אם זה לבני ישיבות של הכנה לליל הסדר שמתקיים. כן, אני פה, אני כן חייב לציין שאנחנו משתדלים להתייעץ גם במסגרת החוקית ומגבלות הנהלים העירוניים עם מורנו רב דוד כהן, ראש ישיבת חברון, שבאמת מייעץ לנו בנושא הזה. יש המון שאלות, יש לנו המון דברים שאנחנו צריכים לדעת מה לא לעשות. יש לנו גם מגבלות של מופעים בהפרדה, כפי שידוע שזה נושא שעוד לא בעל פתרונו, ויש הנחיות של יועמש לכאן או לכאן, ואנחנו משתדלים ללכת בין הטיפות, וכמו שאמרתי, עם כל זה לשאול את גדולי ישראל, כדי לדעת לעשות את הדברים בצורה נכונה ומדויקת.
מנהלים קהילתיים, הציינת את זה, מה זה?
מנהלים קהילתיים, בעצם עיריית ירושלים ראתה בעבר, אני מדבר לפני כמה עשורים, שהיא לא מצליחה להגיע לכל אוכלוסיות העיר, בכל השכונות, כי עיר באמת, איך מגדירים את זה? אני אתן דוגמה ששמעתי מגברת אריאלה רג'ואן, ראש מנהל תרבות, שבעצם תחתיה יש את אגף הספורט, אגף של התרבות הכללית, אגף חברה, משנה למנכ״ל. היא נתנה דוגמה, היא אמרה, ירושלים היא העיר הכללית הכי גדולה בארץ, העיר החרדית הכי גדולה בארץ, והעיר הערבית הכי גדולה בארץ. יש פה אוכלוסייה שכל האוכלוסייה, כן, כל אוכלוסייה מרגישה שהיא צריכה לקבל את מלוא תשומת הלב, וכל אוכלוסייה אגב צודקת מבחינתה. מה שקורה בשכונות הוא כמו מנהלים קהילתיים, בדרך כלל ישויות עצמאיות, גם משפטית וגם מעמדן בעצם כישות עצמאית, תחת החברה למתנסים, יש איזו חלוקה בהנהלה שם מטעם העירייה, מטעם חברה למתנסים, אבל בסוף הן מנוהלות כיחידה עצמאית. במנהלים האלה יושבים רכזים בכל תחום, יש רכז תכנון עיר, רכז גיל שלישי, רכזת צמיד לבעלי אוכלוסיות, בעלי צרכים מיוחדים. יש גם רכזות תרבות ברוב המנהלים, וכמובן רכזות תרבות תורנית במנהלים שנוגעים למגזר החרדי. גם בשכונות בהן ההגדרה היא אוכלוסייה חרדית מובהקת, וגם בשכונות מעורבות. אגב, בשכונות מעורבות זה קצת יותר מורכב, משום שיש מנהלים קהילתיים שהוקמו לתת מענה למגזר הכללי, ופתאום מגיעות בקשות ופניות של תושבי העיר באותה שכונה שרוצים פעילות תורנית, מגדירים את עצמם כאוכלוסייה חרדית, והם מבקשים פעילות תואמת. אנחנו כעירייה עובדים מול המנהלים הקהילתיים, משום שהזרוע הזו מכירה את צורכי תושבי השכונה, ובהחלט כל שכונה היא עם צרכים משלה, כלומר לא הרי תושבי ארנוף עם הפעילות שהם מבקשים, כתושבי גאולה שלמשל מבקשים יותר פעילות באווירה שונה, או לא כל פעילות שמתאימה בארנוף מתאימה בגאולה.
תני דוגמה, אני חייב.
ניתן דוגמה, ריקוד לילדות. בארנוף יותר מקובל, יש איזה בית ספר למחול או משהו כזה ששם יותר מקובל. מצד שני בגאולה הם מבקשות יותר ערבי הכנה לימים נוראים לאותן אמהות, או חוגי אבות ובנים כזה שיש גם סדר לימוד. יש המון דוגמאות, לא חסרות דוגמאות. כל חרדי שיודע להסתכל על השכונות מבין שיש שוני באוכלוסייה. ואגב, אנחנו בדיוק בשביל זה יש את המנהלים הקהילתיים שמגיעים אלינו עם בקשה ואומרים, נשמעו, בשכונה הזו והזו, הצורך הוא כזה, ולכן אנחנו מבקשים שתסייעו לנו לקיים את אותן פעילויות. אנחנו במהלך השנה, יש לנו מעל 10 רכזות תרבות תורנית במנהלים הקהילתיים. הרכזות האלה אחראיות גם להגיש את הבקשה לעירייה, גם ליישם את זה בפועל, לראות שזה באמת נותן מענה, לשים לב שכמובן האירוע מתבצע כפי שהוגש, ולא השתנה תוכן האירוע ממה שהוגש לאירוע אחר בזמן הביצוע. זו העבודה שמתקיימת במהלך השנה. סביב השעון, ואנחנו נותנים מענה, ואגב, המענה שאנחנו נותנים לצערי, אגב, הוא לא רק בימי שמחה, אלא אם אני אתן דוגמה מהאירועים האחרונים, היה לנו אירוע גדול שעשינו, שגם כן בא מהשכונה לזכר הילדים של משפחת פלי, במהלך השבעה באמת הגיעה בקשה לעשות כנס חיזוק לנשים מכלל השכונות, אגב, עשינו אותו בבנייני האומה, הוא היה באמצעות מינהל קהילתי אמנם, וגם שם היינו, או שעשו הכנסת ספר תורה לזכרו של הבחור צ'ופק, שנהרג בכניסה לעיר בפיגוע, עשו אותו בשכונת ארנוף. או הדוגמה הבולטת בשכונת ארנוף זה בית הכנסת בני תורה, שפעם בשנה העירייה שותפה גם באירוע לזכרם של אותם הקדושים שנהרגו בבית הכנסת. כלומר, אלו גם בקשות שעולות מהשכונות, ואנחנו צריכים להיות קשובים גם אליהן ולתת להן מענה, וזה מה שאנחנו באמת עושים.
אמרת קודם שיש שכונות מעורבות שמפתיעות אתכם בבקשות לפעילות תורנית. מה, תספר קצת, מה מדובר?
כן, האמת שזו באמת הייתה הפתעה גם בשבילי. נכון, ירושלים היא עיר שיש בה איזושהי אווירה כזו, מצד אחד שכל התושבים חיים בשלווה ובהרמוניה, אבל היו שכונות שלא חשבתי שתגיע מהם פנייה על תרבות תורנית, אם אני אתן דוגמה על ארמון הנציב, קטמונים, קריית מנחם, שכונות שפתאום פנו אלינו תושבים, ואמרו, אנחנו מבקשים שתיתנו לנו פה פעילות. עכשיו, אילו שכונות שלמשל אין לנו בהן רק כזאת תרבות, כי הן לא מוגדרות כשכונות חרדיות מובהקות, אז ממילא גם כמות הבקשות היא לא משמעותית. אגב, שכונה חשובה ששכחתי, קריית יובל, שבאמת שכונות שבהן קיים ציבור, שאומר, אנחנו מבקשים שתהיה עבורנו פעילות תרבות שתואמת את אורח חיינו. ובאמת אנחנו ישבנו עם אותם מנהלים, אותם מנהלים קצת קשה להם לפעמים להפנים שכמות התושבים החרדים גדלה משמעותית באותן שכונות וממילא הם צריכים לספק שירות. אנחנו כן משתדלים לשבת וגם להביא את התושבים עצמם לאותם ישיבות כדי לשמוע, זאת אומרת, כדי שקודם כל שאותם מנהלים יראו שלא מדובר באיזושהי השתלטות, אלא מדובר בסך הכל במתן מענה פשוט לתושבים שהם חלק מהשכונה, והם מבקשים שתהיה עבורם פעילות תואמת. ואני חייב להגיד שאני מופתע גם מכמות התושבים וגם מאופי התושבים. אלו תושבים שלא תמיד היית מגדיר אותם אתה כחרדיים, אבל זו הגדרה שלהם, ולכן הם מבקשים גם פעילות שתהיה בהם איזושהי אווירה תורנית, רוחנית. ואני חייב לומר שאנחנו עומדים בכך בגאון. אגב, כל הנושא הזה של המנהלים, מי שהביא אותו, אגב, כמו את כל פעילות האגף, אני לא ציינתי אותו, זה ראש העיר. ראש העיר גם הסתובב במנהלים הקהילתיים ועשה שם ישיבות, ושמע את הרחש התושבים באופן בלתי אמצעי, והוא באמת קשוב, ואנחנו מקבלים המון פעמים פניות שמגיעות ישירות לראש העיר, ואז ראש העיר אומר, אוקיי, אז תפנו לאגף. כן, הוא נגיש לכל תושב, זו רוח מפתיעה מאוד ומרעננת בירושלים, אבל מסתבר שהיא לא שווה ריקם.
מה עם התוכניות קדימה? יש איזה שהן תוכניות כאלה להתרחב, לשנות, לגרוע?
אני לא חושב שיש מה לגרוע, יש מה להוסיף. אם אני אתן דוגמה מהשנתיים האחרונות, כמו שציינתי אחרי הקורונה, זה למשל שבתות חזנות. זו נקודה שעוד לא נגעתי בה. כידוע, אגב, ראש העיר משה לאון הוא גם חובב חזנות, אז כשמגיעות אליו בקשות כאלה, הוא אומר, תעשו מאמץ כדי לתת מענה בכל השכונות, ולא שתהיה רק שבת חזנות בבית כנסת הגדול, לצורך הדוגמה. ואנחנו באמת עשינו שבתות חזנות ברחבי העיר. הרבה פעמים בשכונה אחת היינו צריכים לפצל לשני בתי כנסת, כן, כדי שבאמת תהיה הענות רבתי מצד התושבים. מה שהפתיע אותי זה שקיבלתי מיילים במוצאי שבת, חלק מהם כתבו לי שהם רמים בישיבות, הם לא יכולים להשתתף בפעילות תרבות במהלך השבוע, וזו פעילות התרבות שהם מקבלים. אגב, אני חוזר פה לשאלה מתחילת השיחה, כן, הנה דוגמה למשהו שהוא באמת מצד אחד תרבות, מצד שני תרבות תורנית מובהקת של תפילה וחזנות, מצד שלישי של קהל שעד היום לא קיבל שום מענה לצרכים תרבותיים, והנה גם את זה יצרנו לו.
יפה, יפה. אז ככה, קודם כל, סגרתי את השאלה הגדולה באמת. מה זו תרבות? מסתבר שיש תרבות, וזה רחוק מאוד מאוד ממה שאנחנו מדמיינים, כשאנחנו מדברים על תרבות במושגים המקובלים של תרבות יוון, אנחנו מדברים פה בעצם מעטפת תורנית, לדברים צורכי ציבור שעד היום היו אולי נפלו בין הכיסאות, או שלא היה מי שיקח את החסות עליהם, ועל זה עיריית ירושלים בעצם היא אחראית כרגע, ועושה את כל מה שצריכה לעשות, בשביל לקדם את המיזמים האלה. חייב לציין גם, היה עכשיו בערב שבועות איזשהו אירוע מיוחד בית הכנסת הגדול.
כולה שלי קראו לאירוע. זה היה אירוע מאוד ייחודי עבור קהל שמגדיר את עצמו כקהל עובד. זאת אומרת, הם היו בעברם בני ישיבות, חלקם היו, למדו בכולל באופן סדיר ויצאו לעמל יומם, והם רואים בעצמם חלק בלתי נפרד מציבור בני התורה. והם רצו לעשות איזשהו ערב מגבש כזה, שבו בעצם התוכן המרכזי יהיה כמובן ללמוד, חילקו את השס לכל הקהל.
וסיימו את השס באותו ערב?
כן, כן. סיימו את השס באותו ערב, הביאו גם גמרות, כך שהקהל היה צריך רק לבוא וללמוד. ואז בסיום האירוע, כלומר, אחרי שעשו את סיום השס, היה גם חלק מוזיקלי. היה שם הרב הלל פלאי.
חנני בבקוצו
קטע מאוד מאוד מרגש, אלה הדמעות בלא מעט אנשים שצפו בו.
והיו עוד אומנים, וכולם כמובן, גם האומנים היותר תורניים, וגם האומנים היותר נקרא להם אומנותיים, הם כולם הרגישו חלק מהחוויה הרוחנית הזו. אגב, זו שנה שנייה שבסך הכל זה מתקיים, בשנה שעברה זה היה כמעט בלי פרסום, והנה עוד דוגמה שפשוט של יוזמה שהגיעה, אני לא אשכח, בחור בשם נוח טוניק הגיע לראש העיר בשנה שעברה, בתשין פי ב' ואמר לו, יש לי איזשהו רעיון. וראש העיר אמר, תשמעו, איך אומרים, זה דבר שבמצווה ואתם צריכים להיות בעניין ולקחת בו חלק. ובאמת לקחנו חלק, והאירוע הזה היה אירוע עירוני, והשנה הגיעה כמות שבית הכנסת הגדול פה בירושלים היה צר מאכיל אותה. אני מאמין שבשנה הבאה, בעזרת השם, אנחנו נצטרך להשתמש גם בעזרת אנשים כמקום שאנשים ישבו וילמדו, וכמובן יצפו בו מהמופע שיהיה אחריו.
אז בנימה אופטימית זו של מה שנקרא להרבות כבוד שמיים, להרבות לומדי תורה, אנחנו מסיימים את הפרק הזה המאוד מעניין, שבאמת באופן אישי הפתיע אותי, לא הכרתי את קיומו ברמה כל כך פרטנית, וזה המקום גם להגיד לך תודה רבה, וכאן מגיע סיומו של עוד פרק בפודקאסט, אגדה ירושלמית.
תודה גם לכם, ואני מקווה שאנחנו נמשיך להיות לאוזן קשבת ולסיוע עבור כלל התושבים בירושלים. ואגב, אולי זו הזדמנות להגיד לכל תושב שחושב שיש לו איזשהו רעיון או בקשה שהעירייה עדיין לא מילאה בשכונה שלו, או אפילו כלפי רעיון כלשהו שלו, שהוא יכול לפנות לאגף לתרבות תורנית.
אגדה ירושלמית. הסיפורים המרתקים והלא ידועים שהשפיעו על אופיה של ירושלים. עורך ומגיש יהודה הייזיקוביץ'.